יום שני פרשת תרומה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום בסיפור נפלא, איך גלגלה השגחה אלוקית מפגש בין שתי נשמות מדור קודם כדי להשיב יהודי לשורשו. זה סיפור נפלא שהתפרסם על ידי הרב חיים ארבלי במוסף שבת קודש. הסיפור המרטיט הבא היה עדר וגודר משה יעקב קנר, שכתב אותו ביידיש שבוע דסידי שבוע, ובאתם בתרגום חופשי. כדי להפנים טוב יותר את הסיפור, אנחנו צריכים להציג תחילה את האישיות שמאחורה. אז אני יכול לדבר פנחס פיינשטט, תושב טורונטו, קנדה, במקור יליד ביליץ, פולניה. בצעירותו קראו לו פנחס ביליצר, הוא קר על ידי חבריו הגוראים כמיוחד בתורתו וחסידותו. הוא רק נפשו וטוב ליבו. בקיצור, חסיד מימי קדם, שריד לעולם שנמחק, שהקים קרבו גיבורי רוח. דלת סיוון תשס"ט, פנחס כבר קרוב לגיל 90, ראה לפני שבועס, מקבל למקורב של הרב גאון משה יעקב קנר, תיקון טלפוני שרב פנחס אושפז דופן פתאומי בעקבות בעיה בלב. גם בלא הבעיה החדשה שצצה בלב, כבר הרב פנחס מטופל בעניינים רפואיים, כולל שברים בגוף בעקבות נפילה שהתרחשה. הרב קנר התבקש לסור אליו לבית חולים מצויד בטלית ותפילין. כשהוא מגיע לבית חולים הוא פוגש את הרב פנחס במצב רוח מדוכדך. שלא כדרכו, רב פנחס התבונן בה, נכנס במבט כבוי, מה שלא דיבר. הנה, מגיע שבוע, סטטרה, הקדום, סרט הדיברס, ואני שוכב כאן במרכז גוי רחוק מהכל. מחוץ צערה עננות כבדה שהתנזגה במצב רוח שלו. הרב קנר לא מצא מילים לומר, פשוט שתק. לא מצא איזשהו עידוד שהוא מסתכל על כל מה שעבר רב פנחס בחודשיים האחרונים, רק משפט אחד בקם מהפה שלו. אבל הלב שלו בא לימור, רב פנחס, אנחנו לא יודעים איזה טובה יכולה לצמח משהותנו פה. הרב קנר התכוון במשפט הזה לתועלת הרפואית שצמח לרב פנחס מהשהות שלו בבית חולים. להתקבל טיפול רפואי שבזאת שם איתו על הרגליים. אבל בשמיים יחסו למשפט הזה משמעות הרבה יותר עמוקה. באותו חדר בית חולים, סני ברוק, היה מושפז חולה לב נוסף, שכפי הנראה, היה אמור להשתחרר כבר באותו יום. כל דבר בהתנהגות של החולה לא גרם לרב קנר לחשוב שהחולה הנוסף הוא בן ברית, בפרט שטורונטו היא עיר שרובה אקום. ופתאום החולה התחיל לדבר איתה ביידיש. דיבורים שלו התגברו, שמשכין שרב פנחס מניח תפילין. חבינאיד אמר השכן החולה, אני יהודי, קוראים לי מאיר מנגל. אני יליד שידלובצה, משפחה גוראית. סבא שלי מצד אימא היה חסיד אוסטרובצה, וכעד אמר מיצדו לקח אותו לרב חסקין אוסטרובצה, זה צד השם יקום דמו. נניח לתפילין בפעם הראשונה, וזמן קצר אחרי זה, הרפה המלחמה. ההמשך היה מובן מאליו, הגלים הסערים של אותה תקופה הובילו את הבחור הצעיר לתהום הפעורה, משם הוא לא חזר מעולם. היהודי סיפר איפה הוא גר, זה היה אזור שכמעט ולא גרים שם יהודים. היא בכלל מדבר על יהודים שמרו תורה ומצוות. הטלפון צלצל, מימנגי התפנה לענות. מיסטר ביליצר קרא בכל איזה שמעבר לקו. כל שהוא אמור, הוא ישתחרר באותו יום. אני יושב בחדר עם חולה יהודי חרדי שמישהו בא להניח לו תפילין. ביליצר, ביליצר, השם הזה צלצל באוזניו של הרב קנר ממרחק של שנים רבות. איזה ביליצר אני מכיר. ואז הוא נזכר של הדוד שלו, ודוני שרייבר מאנטוורפן, היה איזה מכר בשם ביליצר שהגיע מאנטוורפן לטורונטו לפני 40 שנה. ואולי הוא זה, ואולי זה מישהו אחר, יכולים להיות עצמות ביליצר בעיר גדולה כמו טורונטו. מה זה בכלל משנה? הוא החליט להמר. ולהגיד למאיר מנגל, תגיד לי, לביליצר שקרוב משפחתו, תגיד לביליצר שקרוב משפחתו של יונה שרייבר, נמצא איתך בחדר, זה היה מור פרוע אבל קולע. הביליצר שמאחרי השופרת התלהבו, להיזכר בידיעות הבדקה עם רבי ינה, וככה הפך הרב קנר למעין יחסן בעיניו של מאיר מנגל. בינתיים הסיר את פנחס לתפילין, רמז לרב קנר ואמר, אני יודע זה מסתומה, כנראה, אם את לא הניח תפילין מהבר מצווה, אולי אני רוצה לשכנע אותו, לקיים שוב את המצווה. הרב קנר הציע את זה למאיר מנגל, הוא דחה את ההצעה, אני חייב לחשוב על זה, ואם יהיה מעוניין אני אגיד לך. אבל שוב את הייתה ברורה, לא החלוטין, כי נימוסים. הפן חשב לאחרונה שכב מדוכדך, בפיצת כחות חזר לעצמו לבת אחת. הייתי יושב על המיטה, ואמר מאיר מנגל, זה הזדמנות, חף תריים, תחשוב אותה. גם בעולם המסחר, בביזנס, צריך לדעת לתפוס את המומנטום. נאמן לי שוב דוחה, עכשיו אני לא יכול, הוא חוזר עשרות שנים אחורה, וחוזר להיות אותו. כל החסידי מתלהב, שמחה של מצווה בכמה עיניים שלו, אבל חוכמה עמדה לו, למצוא את האש פנימה, ולא לכפות שום דבר מהאמן לי. אבל בסוף, בסוף התפרצה מפיו עלה בערותחת, לא כלפי מאיר מנגל, אלא כלפי הרב קנר. משה, אני מצליח לפרוט את צודך, להניח תפילין עכשיו, ומלאכים לשמה מרקידו. משה, אנחנו מתקרבים לשבוע, שאולי לפני קבלת התורה, תפוס אותו בידיים שלך. אבל מה עושים? עכשיו לעצמה הרב קנר, הרי מאיר מנגל מתבצר בעמדות, בעמדה העיקשת שלו. ומצד שני יושב פה חסיד ישיש, מביט בעיניים מגדות וברכות, מנסים לפעולה מצלנו. אל תגנה בשמיים המתינים לך, זה שעת הכושר, תפרוץ קדימה, לא עכשיו ממתי. ימי השואה, בגטו, העיר הרבי מאוסטרובצה, השם מקום דומו לחסיד שהשפיק להניח תפילין רבינו תם. אז החסיד התנצל, אמר, רבי, המצב כל כך איום ונורא, אני חייב לצאת העבודה, בכל שיש לי קצת זמן להניח תפילין של רשי. אז הרבי ננח מעומק הלב ואמר, אבל מה רבינו תם השם בזה? נו, אז מה היה אומר עכשיו הרבי מאוסטרובצה מהרמלית שלו? שלא הניח לא רשי ולא רבינו תם במשך כ-70 שנה שמרח. רב שלו קנר נשאו אותו למיטה של מרמני, תשב לצידו במוחו הבריק רעיון, בשקט ובשפה אנגלית, ודווקא, נחש לי מרמני, שוכב כאן יהודי זקן, מודל ביסורים, ובשעה קשה הוא חלוש, הוא שבור נפשי. אתה מרמני יכול הרגע לעשות משהו לחזק אותו. אם אתה לא מוכן להניח תפילין בתור יהודי, להניח בתפילין בתור אדם, הרי זה מושג, הרי זה נושא גם שכלך ההומני, מרמני, אתה יכול לסייע לאדם חולה ושבור. הרמן נתניח תפילין, לא, עכשיו הוא מסכים, ממשיל את השרבול, הרב קנר מביט על הזרוע שלו, על יד הזה נניח הרבי הקדוש מאוסטרובצה, שם מקום דמה תפילין, השמה הזאת דעתה במשך 70 שנה פלוס, כל מיני תאומות, ועכשיו המקום מתחנן להניח עליו תפילין עוד פעם. אם אלה ראיתי בעיניים משחזר הרב קנר, לא הייתי מאמין למחזה הבא, כל מה שאני נזכר בו, חולף בירטת של התרגשות, מיד כשהוא הניח לו הרב קנר תפילין, ואמרנו אותו את הפסוק הראשון שקרא את שמה, נראה מה מנגל כאילו הוא קיבל שוק חשמלי, נזרק בכל האיברים והתחיל לזעוק בכל עולו, פחד אלוקים, נקודה יהודית שבקרבו, הוא קצה באחד, כאן בחדר חשוב בית חולים, לא נברוק, אך, לא יודעים מה עשיתם לי, עכשיו, החזרתם לי את הילדות העבודה, אהלת העין, הכל חזר עליי, אבא, אמא, זיידס, אשתיבי, הרבי מאוסטרובצה שניח את תפילין. ואז הוא פנה לרב פנחס ואמר, אני מודה לך, אני מודה לך מכל הלב על מה שעשית בשבילי עכשיו. יותר לא יוכל לדבר, הוא פשוט עשה לו המיטה ובכה בקול. והם, רב פנחס ורב קנר, דיונו מהצד המתרחש. איך המגע של התפילין חולל כזה מהפך בנפשו של יהודי. רב פנחס שוכב מעורר, המחשבות שלו שקועות בעולם אחר. הרבת שלו נוקב, מרומם, העיניים זלגות דמעות. שתי נשמות בדור הקודם היו מוכרחות להיפגש בדרך לא דרך, כדי שאחת תעניק תיקון לחברתה. עמדי הרב קנר, עד היום הצלצלות מצלצלת באוזני ההורה של רב פנחס, תצליח לפרוץ אצלו דרך להניח תפילין עכשיו, מלאכים בשמיים ירקדו. לכן הוא אומר שהמלאכים בשמיים באמת רקדו, אבל כאן עמדת בחדר של בית החולים ניסו לברוב, כולם בחור. האטמוספירה בחדר הייתה תאונה, דחוסה, אין אווירה בשל, בשעה שלנו מטרם להספל אלים, שלוש נקודות שלפני כל נדרי. הרגשתי את זה פעם כאן שאני חייב לצאת מהחדר לאתור, להשאיר את שתיהם לבד, שהם שרדי האש, שצרחו ביניהם בשפה מוכר רכק להם, ושיחשבו ביניהם חשבונו של עולם. משפחתו של מאיר מנדל הגיע באותו שעה לקחת אותו הביתה, ביקשנו לצאת מהחדר, כפי שאפים לך סיפר. אחרי זה, ניגש מאיר מנדל למיטה של למיטה שלו, דורנו אחד בתוך עניים של השני, אבל אף אחד לא דיבר. ושתקו אחד לשני שתיקה ארוכה ועמוקה, שחזקה יותר מכל המילים שבעולם. ובסוף הודעה שוב מהרמן, להתפרד שוב בבכי והלך. גלגלה השגחה, שמתוך מאות חדרי בית חולים סוליברוק, ומתוך אלפי החדרים בתי חולים של טורונטו, הניחו תפילין זה לצד זה, שני שישים, חסיד גור, ובצדו חסיד גור בדימו. שכמה רגעים לפני יציאתו של האחרון מהמחלקה התקשר איזה ביליצר ליצור את הקשר הראשוני בין הרב קנר למאיר מנדל. ודקות אחרי זה יעלה בו שכה רעיון המוצר איך לשכנע אותו להניח תפילין על היד, על היד שעליה הניח תפילין הרבי הקדוש מאוסטרובצה. עבור חצי שנה יתגים אל חשבן תף שיניים, הסתלק רב פנחס לעולם שכולו טוב, וכמה חודשים אחרי זה נפטר גם רב מאיר מנדל. סיפור נפלא. ואנחנו ממשיכים בקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. 200 משגיחים בבת קול. אז הגמרא שלנו אומרת, רבי שועי, דאמר, אין משגיחים בבת קול. חומש ויקרו מתחיל בפסוק ויקרו אל מוישה וידבר השם אליו. אז שואלים שלפי דקדוקי הלשון היה צריך להיות כתוב ויקרו השם אל מוישה וידבר אליו. למה תיבת השם נכתבה רק אחרי וידבר? אז מזהר רבי סברום, תיבת ויקרו נכתבה באלף זהירה, והיא נחשב אלף כי נשארינו, כמו שנכתב ויקר מלשון מקרה. זאת אומרת שויקרו אל מוישה, כל מה שקרה וקרה למוישה רבינו, אז הוא הבין שזה ההמשך, וידבר השם אלו. הקדוש ברוך הוא מדבר עליו בזה, ולא פלוני עשה לו, והוא לא גרם לעצמו כל דבר, והכל בשליחות בדבר השם. פעם נכנס לגאון הצדיק עם נחום יאסר, זאת מבני חשובי חסידי שטפנס דויאן, שגר ברוסיה הרבה שנים, אף שעלה לירושלים, נכנס פעם לרב צנגוורט, רב נודה צנגוורט, והוא אומר לו, היום בבוקר שמעתי בת קול מן השמיים. אז חשבו שקרה משהו לבריאות שלו, אבל מיד רב נחום מסביר, הוא אומר, קמתי הבוקר לא מצאתי את הנעליים. אחד מבאי הבית שלא היה כל כך סדר, השביא אותם. אז ראיתי בזה כמי שנשמע בת קול בבית שלי, ומודיעים לי מהשמיים שיש עליי תפקיד נכבד עכשיו, לחפש את הנעליים. אחרי כמה דקות הוא אומר, שוב נשמע בת קול בבית, כי מצאתי את הנעליים, ראיתי בזה הכרזה מהשמיים, שמילאתי את התפקיד בשלמות ונגמרה השליחות. דברים נפלאים שאמר מלך בידרמן שלי. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע. מאיס קולי שרדווה מילי בוי תיקחו את פרומוסי. יש פה דברים נפלאים מהרב ברליזון שבסוף שבת קודש. המצב שלהם מזעזע, סיימה יש את דבריו, אבל שום שריר לא נע ולא זע בפניו של הגביר, עוד לפני שנכנס אליו הזהיר אותו הידיד, שידע אותו על הגביר, שאין סיכוי לשים עם האגורה, אמנם תורם הרבה, אבל רק אם זה קידור בשום פנים ואופן, לא לאנשים פרוטים. אבל לא איש, כגון הצדיק רבשוע רוזנבלד יצא להתייאש, רבשוע תמיד חוכם גדול, צדיק מופלא. תלמיד של המשגיח רב חסקי לוינשטיין, מלק לפני כמה שנים, עזב את הבית שלו החם בבני ברק, בעודו מתרוצץ בחוץ לארץ, כדי להציל משפחה שבורה, הוא לא הרשה לעצמו לוותר על שום הזדמנות. מי שהכיר את רבי יושב, מפה רצן שלא לקח עצמו גבורה שחוקה מהכסף שעשה. ועוד בחול הוא פוגש איזה ידיד בעל מוסד שסיפר לו שהוא בדרך לעשיר גדול שמכיר אותו היטב, רבי יושב ביקש ממנו להתלוות אליו, אבל הידיד טען שאין שום סיכוי לקבל לתרומה, באמת הוא לא הצליח לרכך את ליבו של הגביר רבי יושב. אז הוא נאלץ לסיים את הדברים שלו באוזני הגביר, תראה, אני זקוק למשפחה ל$10,000. אני לוקח עבור השליחות שליש מהסכום שאני מצליח לאסוף. החלק שאתם נותנים לתורמים למשפחה השבורה, אפשר לסדר בצ'קים דחויים וכדומה, אבל את השליש שלי, אני רוצה לקבל עכשיו במזומן. אני זקוק לכסף כבר עכשיו. העיניים של הגביר התעגלו בתימהון, רבי יושב אבל המשיך לפרט. השליש הוא בדיוק $3,333. השיר הזדעזע מהדברים, הוא מבקש ממנו לעזוב את הבית. הוא אפשר עזב בהכנעה וחירך כל הדרך אל הדלת. בחוץ התפלא הידיד שהכניס אותו לשיר. איך הוא יגיד לבקש כזאת בקשה? אבל רבי יושב המשיך לחייך. במיוחד התקשר לרבי יושב המכר בעל המוסד וכולו נרעש ונרגש. ובואי לשאול עליו, איך הצלחת לעצמם לתרומה? התגבר שהגביר התקשר אליו, ביקש להעביר דרכו סכום של $7,777 למשפחה השבורה, ולפני שהוא הזהיר אותו שהוא אחראי לזה אישית, שאותו אחד שהיה פה אתמול לא יקבל מהתחום הזה אגורה שחוקה. בהזדמנות הזאת הוא המשיך לתקוף את העזות שלו, לדרוש לעצמו שליש במזומן של המשפחה, הוא משאיר צ'ק דחוי. אז הוא שואל אותו שוב, איך הצלחת? איך אתה... אבל בשביל שהכיר את מחתורי נפש האדם, כמו את שבילי שכונת מגוריו רמת אלחנן, הרגיע אותו והסביר. הגביר הזה אוהב לתרום, אבל הוא פחד להיות מנוצל. זו הסיבה שהוא תורם רק למוסדות רשמיים, היום הוא מקבל קבלה רשמית ומרגיש שהכסף הגיע ליעדו. אבל מתרומות פרטיות, הוא פחד פחד מוות, מי יודע איך אולי מנצלים אותו, מה עשיתי? הצגתי בפניו באופן חד ונוקב איך אני מתכונן לנצל אותו. אבל מצד שני, הצרתי לו את האפשרות להפריד בין הניצול לתרומה עצמה. וככה יכול היה כבר לומר לעצמו, האדם הזה מנסה לנצל אותי ולקחת לעצמו $3,333. אני אלמד אותו לקח, אני אתרום רק למשפחה השבורה, והוא לא יקבל מזה כלום. למדנו אם כן, איך בחוכמת הלב אפשר להגיע גם מימינו לכויפים על הצדוקן. מה שרוב האנשים אוהבים לתרום, אתם צריכים למצוא את המסילה הספציפית ללב שלהם. הרב רוזנבלד מלמד שגם כשלא ניתן לכפות את הצדוקן, אפשר לכפות את זה חוכמת הנפש, להפוך את הויקחו להתבן ולהתבן. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. איזה סגולה תמונה במסכת מידות שעשויה להציל מחרב? הרב זילברשטיין, רבי יצחק זילברשטיין, שהגיע אליו שאלה ממקסיקו, שבה מתאר השואל את הפחד, את הפחד הגדול שנפל עליו, אחרי שאחד הגויים שעמדו איתו בקשרי מסחר מהם להרוג אותו, הוא אומר, עשיתי עם הגוי עסקה גדולה, ובגלל עליית מחירים שהייתה ממש ביום העסקה, הגיעו לה רווחי עתק. הגוי, כמו שהגוי יכול להתנהג, לא מוכן להשלים מהעובדה שהרווחים האלה לא הגיעו לכיס שלו, כמה שנפשו יוצאת מפינה או שכר חבורה שלמה של ידיים כדי לרצח אותו. מדובר באנשים אלימים ואין כל ספק שמתכוונים לממש את האיום שלהם. שמואל אצלן, והוא שואל, האם יש איזו סגולה לקדם את זה? אמרתי לו, אומר זילברשטיין, מה שידעתי, מקרה דומה להפליא הגיע לגאון רב שולי בדיסקין. מייעץ ליהודי אנויים שילמד מסכת מידס, שמתארת את חלקיו מיותר של בסנית גדוש. ירושלים, הוא אומר, לא ידעו לפרש את הסגולה של רבי שולב, איזה סגולה תמונה מסכת מידס שעשויה להציל מחרם. עד שהגיע האדמו"ר מספר רבי יואליש, סיפרו לו את הסיפור הזה, אז הוא אמר שנראה שזה מוסס על הגמרא בסבוכים, שמספרת שכששאול רצה להרוג את דוד, הלכו דוד ושמואל ועסקו בניוס ורמה וניוס ונרו של אילם. בית המקדש, אם כן, גם רבי שולב התכוון שכשמרחב את האדם סכנת רצח ואנשים רוצים להרוג אותו, שהסגולה המתאימה לזה היא העיסוק במראש של עולם ללמוד מסכת מידות שמסרטטת גודלה ואת מידותיהם של כל חלקי בית המקדש. אנחנו משאירים רבותיים דף עמים בהלוכה, אנחנו רוצים שאלה טובה בסימן תוף נ"ט סעיף א'. האם מותר ללוש בצק למצות במקום פתוח תחת כיפת השמיים, ולא צריך להקפיד בזמן הובלת המים והקמח בשביל המצות? וכך, ולא מסימן נוכל ללמוד היום דף עמים בהלוכה, לשמוע בשלוחה אחת לשיר מופיע הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת, הוא כדרכנו. כלומר, גם אנחנו תמיד הדפנים בו הלוכה. אסור ללוש בצק למצות במקום שהשם מזורחת להם. כי הבצק מתחמם מהשמש והחום מעיט את חימות הבצק. גם במקום סגור, לא ללוש מול החלון, אם השם מזורחת דרכו, וכשהחלון, גם כשהחלון סגור והשם מזורחת דרך הזכות שבחלון. כשהשמיים מעוננים, אין ללוש ביום במקום פתוח או מול חלון פתוח. גם במקום שבה השמש לא הייתה זורחת. בשעה זו אילו השמיים היו בהירים, כי גם שעומד בצד מזרח, אבל אישה מתבצעת אחרי חצות היום, בשעה שהשמש לא בדרום. הטעם משום שביום מעונן, חום השמש מתפשט ומתגבר בכל רוחות השמיים, ומתפשט בכל מקום. אבל אם השמיים מעוננים רק חלקית, מותר ללוש במקום שבה השמש לא אמורה לזרוח. עדיין הרמה אסור ללוש בצק למצות ביום, במקום סגור מול חלון פתוח, אפילו בשעה, שהשמש לא זורחת דרכו, מחשש שהשמיים יתקדרו ויתכסו בעננים. חום השמש יתפשט בכל מקום. מאחר וכיוון שהעוסק בלישה נמצא לתוך המקום סגור, זה לא הולכים בהתקדרות השמיים. עוד כותב הרמ"ן לא להוביל קמח או מים לתוך פלט מצות בלי כיסוי במקום פתוח שזה מזורח עליו, או גם בשעה שהשמיים מעוננים, ושחימום הקמח או המים גורם לעשות חימות הבצק לאחר הלישה. והסיבה הזאת שהחום יפת את החימות, אין ללוש בצק למצות בחדר שבו עומד תנור האפייה של המצות, כי החום בחדר גדול. בכל מקרה, אין ללוש את המצות או להשאיר אותם אפילו לזמן מועט מול פתח התנור. כאמור, חימום הבצק, בעת הכנת המצות מאיץ את החימות. בעבר הם מכניסים את המצות לתנור ומציעים אותן בעזרת מרבה, לכלי רחב שמשמש להכנסות מאפים מהתנור בו להרצאה שלהם. ובמהלך האפייה, התחמם המרבה וחימים את הבצק שהונח עליו. נותרה למנוע מצב כזה שהתחמו את הבצק, עברו לפני 250 שנה להשתמש במקלות. במקום הרבה, שהתועלת השינוי הזה היא שניתן להכין מספר רב של מקלות, ולהחליף את המדי פער על פי הצורך. יש שהחמירו להחליף את המקל אחרי כל הכנסה והוצאה, לא להשתמש בו עוד פעם עד שיצטרן לחלוטין. יש שהחמירו רואות שלא להשתמש בו אותו מקל פעמיים, דהיינו גם אחרי שיצטרנו. אבל ההלוכה אין בזה כל חששת. עד כאן מיני הדפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. רבים נוהגים ללוש את המצות מצווה, דווקא בערב פסח, אחרי חצות היום, מנהג רוב ישראל לאכול אותם קודם לכן. מנהג רוב ישראל לאכול לפסח מצה שרויה, דהיינו מצה שהוא שרותה במים, ובקהילות רבות מאידך נהגו לא לאכול מחשש שנותר בתוך המצה קצת קמח, שלא נלוש כראוי ולא יתערב בתוך הבצק. על ידי האשריה במים יחמיץ. יש אומרים שהמנהג שלא להשתמש בכלי שבלוע פתר מצה שרויה, ובאשרת ימי פירות לא נהגו להחמיר, אבל יש אומרים שרצו להחמיר גם בזה. כדרכנו נפליג מים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו אותו יום. במשנה מסכת סוכים מובאת דעת רב יהודה, שאין בו חמץ אלא בשרפה, כדי לכנוס על כפר קודשים שבירות או בשרפה בלבד. ומכיוון שיש מראשונים שפוסקים כדעת רב יהודה, נהגו להחמיר בעיבר את החמץ שנותר בערב פסח דווקא בשרפה, למרות שהוא שרף אותו לפני זמן איסור. ואם מוצא חמץ ברשותו אחרי תחילת זמן איסור חמץ, ודאי יש להחמיר לכתחילה לבאר אותו דווקא בשרפה. נהגו לעשות את זה ביום ערב פסח כדין נותר בבשר הקורבנות, שהשרפה היא ביום בלבד. לכן כדי שהשרפה תהווה תזכורת לביטול החמץ לפני תחילת זמן איסור חמץ, מי שיש ברשותו ערבות מסוכות, להשתמש בהן לשרפת חמץ, כי ראוי לקיים מצווה בחפץ שכבר קיימו בו מצווה. לא מבטלים את החמץ אלא רק אחרי השרפה, כדי שיקיים את מצוות הביאור בחמץ ששייך לו. כמו כן לא לשפוך נפט על החמץ לפני השרפה, כדי שלא יתפסל אכילת כלב לפני שיתבאר בשרפה. יש אומרים שאפשר לשפוך קצת נפט, כיוון שהוא מתוודה לפני שהחמץ עצמו נשרף. יש מאחרונים שכתבו שעל פי המנהג שלנו לקיים מצוות ביאור דווקא בשרפה, נדרשת שרפה בעצם דווקא ולא בגז וכדומה, ויש שרפה. איפה היינו תלמוד בבלי? האם מותר להשליך פורים על הארץ? כמה סוגי אש ישנם, ומי תיקן את סדר האבדולם? כך ועל עוד עושים מעניינים, נימה במסכת ברכות, דף נ"ב. בשלוחה 2 תוכל לשמוע את אשר מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום רבותי, חפץ יום החיים, חפץ חיים יומי. בסדר הלימוד היומי בספר חפץ חיים, מתחילים היום את כלל ב' בהלכות לשנורא, שמבואר בו דין לשנורא באפי תלסה. רבות חיים פותח בזה שלשונורא אסור לספר אפילו בפני יופי, תקוש גם בפני רבים. כמו שמתרבים השומעים, ככה גודל האבון, כמובן שחזרו מתגנה יותר, לכן הוא מכשיל הרבה אנשים באיסור שנת וקבלת השנורא. בהקשר לזה מביאים הביאור מוסופי שמעזרה דיר שמדברי הפוסקים עד כמה צריך להיזהר מכתיבת דברי לשנורא בעיתון, ושאר במות שיש להם תפוצה רחבה כמוצאו בזמננו, שבזה ניתן להיכשל חלילה במאות ואלפי לאו נחמון העצם, נגד כל מה שקורה ומקבלת הדברים. מה אם כן היתר שבאה והתלוסת? הסבר חפץ חיים שהיתר הוא בדבר שאינו גנאי גמור ויכול להתפרש בשתי משמעויות. וזה התירו להגיד אותו בפני שלושה, כמו שכשהוא אומר את זה בפני שלושה, הוא יודע בוודאי שהדברים הגיעו לאוזני האדם שעליו מדובר. לכן שומר את עצמו בזמן האמירה שלא יהיה ניכר מהלשון שלו שזה גנאי. הדוגמה שמביא את זה חפץ חיים היא שאדם ששואלים אותו איפה אפשר למצוא כעת אש, הוא מושיב שאפשר למצוא במקום פלוני שבו מבשלים תמיד בשר ודגים. לפעמים הוא אומר, זה אכן אמירה תמימה, למשל אם לאותו אדם יש אכסניה, באמת מבשלים שם תמיד לצורך האורחים, ואומר פשוט שבאותו מקום אפשר למצוא אש, כי תמיד מבשלים שם, אבל לפעמים המשמעות של האמירה הזאת יכולה להיות, פלוני יש תמיד אש, שם יש מסיבות כל היום וכל הלילה, תמיד אוכלים שם. יוצא אם כן זה תלוי בנסיבות, בטון הדיבור ואפילו בתנועות שנלוות לאמירה. אז לכן אמירה מסוג זה אפשר לומר רק לפני שלושה אנשים, שעד ישמור את עצמו, שלא ישתמע שום דבר מהדיבור שלו. עבור מצפים מדעי שבמקרה שהמספר מכיר שיש בין השומעים אדם מאוד ביקורתי, שנושא טעם לפגם בכל מה שהוא שומע, גם אם לא רומזים זה שמספר, הוא לא רומז בדיבור ובכנות סגנאי, אז הוא יפרש את זה לגנות. אז כתוב בקובץ מרקולושן שאסור לספר, אבל כמו שהוא בא בכל מצפה מעניין הרחילות, ותסכים את זה בשם הזלמן. אמנם יש מי שרצה לחלק בשיעור עיון בין לשנור אל הרחילות בדינים. אבל אם מדבריו בתנועותיו לא משתמע לגנאי, וגם אין לחשוש שהשומעים יבין יהודי לגנאי, אז הוא אומר שם בשם הגרא שום מנהר, שלא נדע תורה מלכה השרת. מכיוון שבדיבור שלו עשה על פי דין, לא צריך לחשוש במה שקרה אחרי זה. באמת ככה מעטים בכל יום שאחד מספר סיפור אפילו הלוכן, יש מי ששומע אותו מבין באופן שונה מהאמת, הוא תמונה את המספר, ואין לאזור את זה, וכן הסכים על משב והרבך. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. היום היורצת של הגאון ומתנצבי פינקל, הסבא מסלובודקה. הספר מדרג הסעודו, הוא בא שהסבא מסלובודקה יודעים עד כמה אנשים נמשכים אחרי הזרם. הוא אמר שפעם בא אדם זר להערה, פתאום הוא נדחק להיפנות את צרכה, והתחיל לרוץ בבעלה מחוץ לעיר. ראו אותו אנשים, נבלו, התחילו גם הם לרוץ אחריו, עד שהבעלה כיפה את כל אנשי העיר, החנזונים סגרו את החנויות, אנשים ונשים וטף נמלטו על נפשם, והסתמכה משל רעש, שוודאי יודעים את סיבת הבעלך, אני יודע, חשבו אולי הגיע קורונה, ורק כשהגיע מחוץ לעיר, והתגלתה סיבת הריצה של האיש הזר, שם הרחם, עמדו כולם מבוישים ונדמים. ידל רבותיי, שלא לעשות את מעשינו לפי מה שכולם עושים, אלא נחשוב, האם הדבר הוא לפי רצון השם ודברך. אב בא לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שלפ להמשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, נוכנות ובגשמיות, בכל טוב סלע.